הבית של מיכל, מאת נעמה ריבה, הקריינית אביבה גר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כבר קרוב לעשור שהמאיירת והאומנית הפלסטית מיכל רכטר לוית מציירת בתים. היא ציירה בתים קרובים לליבה, היא ציירה את ביתה שלה, וגם בניו הייבן שבקונטיקט, שם ביקרה בזמן שבנה למד בייל, היא ציירה את בתי המקום, גם בתערוכה החדשה של רכטר לוית שנקראת בין שמיים וארץ, ומוצגת בגלריה לאומנות מרווח בקיבוץ הרדוף. יש בתים. הם מופיעים באחד משלושת ציורי השמן שבתערוכה, ובעיקר בחלק המרכזי שלה, מיצב שנראה כמין תפאורה של סיפור ילדים מפחיד, שלמעשה לא מותאם לילדים בכלל. לבתים שבו אין נפח, העצים מרומים, דמויות של מבוגרים, ילדים וחיות חולפות בין אלה ואלה, מוארות בתאורה דרמטית שמעלה אצל הצופה רצון לגונן עליהן מפני איזה אסון מתקרב. בווידאו שנלווה למיצב, הוא מציג אותו מזוויות שונות, נוסף גם סאונד שרק מגביר את תחושת האימה העמומה, האסון העורב. עד מהרה מתברר למבקרים שאגדת האימה הזאת עם הדמויות האוניברסליות קשורה למציאות רגשית קונקרטית, פרטית, זו של האומנית. למעשה די שיקראו את הטקסט הנלווה כדי שיבינו כי רכטר לוית פורסת לפניהם כאן את נפש הילדה שהייתה. זו שכשמלאו לה שש, עזב אבי האדריכל המפורסם יעקב רכטר את הבית, מותיר מאחור אותה, את אמה שרה שפיר ואת אחיה הצעיר יוני רכטר, היום מגדולי המלחינים במוזיקה הישראלית, ואז ילד בן 3.5. כשהייתי בת 6 הוריי נפרדו. כשהייתי בת 10 אמה נישאה בשנית. 4 השנים הללו שבין הגירושים לנישואים החדשים של אמי היו מורכבות ועמוסות בכאב ובדאגה גדולה. שנים אלה סיפקו לי את החומרים שעבודה זו מייצגת. שנים שבהן אבא לא היה שם בשבילי, והייתי מאוד בודדה, ילדה שרואה הכל, ואין אף אחד שיגן עליה מפני מה שהיא רואה. כותבת רכטר לוית, וממשיכה לגולל את מצוקות הילדה ההיא בלשון הווה, מתארת איך פחדים נוראיים רודפים אותי, אני מתעוררת בלילות ולא מוצאת את אמא בבית. אני רצה בלילות לבדי ברחובות תל אביב ומחפשת את אמא. כשמוצאת אותה, לרוב בפרישמן אבן גבירול, אני מרוקנת מכוחות. חשיפה כזאת היא לא מובנת מאליה, ודאי לא כשמדובר באומנית שפועלת ויוצרת בשקט זה שנים רבות. תמיד חשיפה כזאת היא לא מובנת מאליה. מאחורי הקלעים ולמעט יוצאת דופן אחד, לא התראינה. אז למה עכשיו, כשהיא בת 73, רכטר לוית בוחרת לחשוף את חוויית ילדותה בכלים שהיא מכירה טוב מכל? במשך שנים רבות הרגשתי שהסיפור נוגס בי. אני מרגישה צורך אדיר להיות פעילה וליצור, ואני רוצה לחשוף את הפרויקט, היא אומרת על המיצב. הוא פרויקט עצוב, אבל הוא החיים שלי. לרגל התערוכה היא גם מוכנה לדבר בפתיחות יוצאת דופן על החוויה הזאת שנצרבה בה. מספרת אותה כאילו חיכתה במשך שנים שמישהו יישב מולה ויקשיב. הייתי מאוד קשורה לאבא שלי, ויום אחד הוא פתאום נעלם. הוא לא עשה הכנה, הוא לא דיבר ולא סיפר. הוא השאיר לאמא שלי מכתב, וככה הוא נעלם מחיינו ונסע לכמה חודשים לארצות הברית, היא מספרת. המצב של אמא לא היה טוב, ואני פחדתי שהיא תיעלם. הרגשתי שהיא משקרת לנו. לא האמנתי למה שהיא אומרת על אבא. באותה תקופה הייתי מכנה אותה שקרנית. יום אחד היה צלצול בדלת, ואבא הגיע, והבנתי שהיא לא שקרה, שהוא באמת הלך. איך ילדה בת 6 מבינה שאבא שלה באמת עזב את הבית? באיזו סיטואציה? כשהוא חזר, יוני ואני היינו דבוקים לרגליים של אמא. אבא הביא ליוני מתנה אוטו, ולי אופניים עם גלגלי עזר. אבל הוא לא חיבק אותי. הוא היה מבועת ואומלל. הוא לא לקח אותי על הידיים, לא ליטף אותי. הוא התיישב על איזה קצה של ספה. זו הייתה סיטואציה נוראית. עולמי חשך עליי. הבנתי שהוא לא חזר באמת. התחושה הייתה שהוא רק בא להגיד שלום. אולי הוא חשב שהוא עשה טוב, שאכפת לו. זה לא מה שהרגשתי מבחינתי. הוא כבר לא היה אבא שלי. היא נולדה בתל אביב וגדלה ברחוב צייטלין, בבית שאימא התגוררה בו, עד מותה. האם שרה שפיר נולדה כשרה סגל בנווה צדק ב-1926. הייתה בשנים הללו, שנות ילדותה של מיכל, מורה שלימדה גם בבית הספר של ילדיה. האב יעקב רכטר כבר עבד אז עם אביו זאב רכטר, מן האדריכלים הגדולים של המדינה. גם לו עצמו עוד ציפתה קריירה מפוארת, אבל כבר אז היה שותף בתכנון היכל התרבות בתל אביב, יחד עם אביו ואדריכל דוב קרמי, וזמן לא רב אחר כך השתתף לצד השניים גם בתכנונו של ביתן אלנה רובינשטיין, כיום ביתן אייל אופר. הלב התרבותי של העיר. רכטר זוכרת בחיות את משרד האדריכלים שבכיכר רבין, אז עוד כיכר מלכי ישראל. אהבתי לבוא למשרד. אוהבה, כך היא מכנה את צבא, עוד היה, ומושיק ומיכה, משה זרחי ומיכה פרי, גיסיו של האב שהצטרפו למשרד, כולם היו יחד. הייתי באה לשם, לחלל המאוד מודרני, מין אופן ספייס שהיה בו אורח של אפרונות שזכור לי עד היום. כל הזמן הם חידדו אפרונות. אולי משם התחילה אהבה שלי לאפרונות, והיה גם ריח של סיגריות. זה היה ריח שהציף. עד היום יש בי את הריח הזה. היא זוכרת גם איך סבא היה מבקר בביתם בצהריים בהפסקה מהמשרד, והיה זורק לי סוכריות. אני הייתי קשורה מאוד לסבתא שלי פולה, אישה מפוקחת שאהבה לכתוב. היא נפטרה בגיל מאוחר והספיקה להכיר את הילדים שלי, והיא הייתה סבתא מדהימה. מהסביבה הנינוחה והמוגנת לכאורה הזאת, נפלטה רכטר לוית באחת עם עזיבת האב. נכנסת לתקופה שנחרטה בה כמו קעקוע בלב, היא אומרת. הייתי כמו דמות מסיפור של דיקנס. אלה היו שנים נוראות קשות לילדה. הרגשתי כמו ילדה שנאלצת להפוך למבוגר אחראי כשאבא שלה נעלם. אמא שלה מתמוטטת ויש לה אח קטן. עד היום אני לא יודעת למה הוא נסע. את כל הסיפור של הפרידה אני יודעת רק דרך הצד של אמא. כל פעם ששאלתי את אבא מתי הוא יספר לי, הוא אמר, נדבר על זה כשתהי גדולה. גם כשהייתי בת 40, הוא ענה את התשובה הזאת. הוא לא היה מסוגל לדבר על זה איתי. ובסוף הוא נפטר בלי ששמעתי ממנו את התשובה. האב נפטר בשנת 2001. והיום, במבט של אדם מבוגר, יש לך השערה למה הוא עזב? לאמא היו קשיים נפשיים, ואני חושבת שהוא לא היה יכול להתמודד עם זה. היא סבלה מדיכאונות, והייתה מטופלת בכדורים, ואז לא ידעו לטפל במצבים האלו כמו שצריך, ועשו לה נזקים נוראיים. היא כנראה התמכרה כי היא נטלה מינונים לא נכונים. כנראה היה לה דיכאון לאחר לידה, ולא ידעו להבחן את זה, כשאבא עזב היא התמוטטה סופית. מי טיפל בכם? סבא וסבתא מצד אמא ממש הצילו אותנו. לסבא שלי קראו מרדכי סגל ולסבתא רבקה רובין. גם הם התגרשו. סבא גר בשדרות רוטשילד בבית שעדיין קיים, משפחת שיבולת, בעלי משרד עורכי הדין הוותיק, הזכירו לו חדר והוא לקח אותנו המון אליו, והיה בא אלינו. סבתא התגוררה ברמת גן, אבל לא היינו מתרוצצים ביניהם. הם בעיקר היו באים אלינו לבית של אמא ברחוב צייטלין. הם היו ממש מסונחרנים. היא הייתה בצהריים, מהרגע שסיימתי בית ספר, מבשלת ודואגת לנו, והוא בערב. הם היו דוגמה לסבא וסבתא. 4 שנים כאלה, כפי שהיא מספרת לוויית הארוחה שלה, חוותה רכטר לויט. ואז כשהייתה בת 10, תמה התקופה הזאת בחייה. כשהייתי בת 10, אמא התחתנה עם ישעיהו שפיר, הוא היה מהנדס. הילדים שלו הם כמו אחים שלי. הבן שלו גר איתנו, והבת נשארה עם אמא שלה. זה לא היה קל לאף אחד, אבל הוא פשוט הציל את המשפחה שלנו. הפכנו למשפחה נורמלית. ואז הגיעה תורה שלהם לנסוע. כשחיה התייצבו וילדיה בגרו, נסעה שרה שפיר ללמוד בלונדון ובניו יורק דרמה יוצרת. כבר היינו יחסית גדולים, והיא הרביצה לימודים. כשהיא חזרה לארץ, היא הציעה לסמינר הקיבוצים לפתוח מגמה לדרמה יוצרת. הם התלהבו מהרעיון, והיא לימדה שם עד הפנסיה. היא נפטרה לפני 4 שנים, היא אומרת על האם, שבאחד משלושת ציורי השמן שבתערוכה. פגישה עם אמא, שצויר לאחר מותה, מופיעה ישובה על כיסא, כשאת גופה מייצגת סילואטה בלבד. התיאור הזה שלה שונה מאוד מהאמא של שנות ילדותך, כפי שאת מתארת אותה. כשהיא יצאה מהדיכאון, היא ממש הקשימה את עצמה. כבר כילדה היא הייתה מאוד יצירתית, אהבה בלט, מוזיקה, אבל כל החברות שלה הלכו להיות מורות, וגם היא הלכה בעקבותיהן, והוציאה תעודת הוראה. היא הייתה אישה משכילה, ועד היום תלמידים שלה ניגשים אליי. אחד הדברים שהיא הכי אהבה לעשות, זה לענות על 20 שאלות של הארץ בסופי שבוע. ממש עד יום מותה בגיל 92, היא ידעה את התשובות יותר טוב מאיתנו. הידע שלה היה מדהים. גם האב, כפי שלמדו קוראי מדורי החברה לאורך שנים, התחתן בשנית עם השחקנית חנה מרון, ויחד הם גילמו פאוור קאפל מקומי. היא הייתה לאחת הכוכבות הגדולות של התיאטרון הישראלי, הוא לאדריכל מוערך שתכנן בתי מלון רבים ובתי חולים, וזכה ב-1972 בפרס ישראל, על תכנון בית ההבראה בית מבטחים בזיכרון יעקב, מהמבנים היפים בארץ, שכיום שוכן בו מלון היוקרה אלמה. עם ילדיהם, אמנון רכטר, שירש את המשרד ומנהל אותו, הפילוסופית דוקטור אופרה רכטר, והשחקנית דפנה רכטר. איתם אין לרכטר לויט קשר הדוק. איזה קשר היה עם אביך? אחרי שהתחתן בשנית. בהתחלה חייתי בדיסוננס. לפני ניסויה השניים, אמא בקושי התפרנסה. ואבא גר בהרצליה פיתוח. הוא תמך באמא עד שיוני ואני גדלנו. אבל אי אפשר להגיד שהוא היה נדיב איתנו במיוחד. היינו שם פעם בשבוע, מבקרים אותו בבית בהרצליה, אבל אף פעם לא היה לנו שם חדר לישון בו. מה שכן, הוא דאג שפעם בשבועיים נצא למסעדה בשם סטפן באבן גבירול. הייתי אוכלת שם שניצל וינאי. אבא היה שונה מאוד מאמא. היא הייתה יצרית וכועסת, ואילו הוא היה מאוד בדיסטנס. אני אדם מאוד רגשי. הרגע שלי היה זקוק לאבא, ולא היה לי מענה. הוא פחד להתקרב. כשהייתי מבוגרת יותר, היו לנו יותר פגישות. במיוחד בתקופה שלמדתי בבצלל, במחלקה לעיצוב גרפי. הוא היה בא לבקר אותי שם, אבל לא הייתה את הרקמה שהייתה לי עם אמא. עם הזמן, הוא נהיה מפורסם, זכה בפרסים. איך הרגשתי עם זה? כל הדברים האלה היו קשים לי. תמיד שראו אותי, אמרו לי, את הבת של יעקב, את מאוד דומה לו, וכמה נפלא. והכל היה שקר. היה לי מאוד קשה לחיות בעולם המקביל הזה. הייתי במקומות מאוד לא בריאים, והפרסום שלו והניסויים לחנה היו לא בריאים לי. לא רציתי להיות חלק מזה. חנה ניזונה מהתקשורת ולא ידעה סובה. הסריטה הזאת שלה ושל אבא בהחלט לא התאימה לי. אני לא רוצה לדבר בשם יוני, אבל גם לי וגם לו יש למזלנו עולם פנימי עשיר, ולכל אחד יש את היצירה שלו. יוני נורא נורא מוכשר. העולם שלי מעסיק ומפרה אותי. הייתי תמיד מאוד מלאה כזה, ולא הייתי צריכה חיזוקים חיצוניים. את עולם האומנות היא גילתה כבר בגיל צעיר. הייתה תקופה שרציתי להיות רקדנית, ולמדתי בלט. מגיל 14 היה לי סידור עם סבתא שלי, שכל יום הולדת היא קונה לי ספר אומנות. אז הם עלו הון, והיא הרשתה לי תמיד לקנות איזה ספר שאני רוצה. בין לבין, הייתי יושבת בחנות דוגית ומסתכלת על ספרי אומנות. ככה למדתי מה קורה בעולם, התוודעתי לזרמים באומנות. בהמשך היא התוודעה אליהם באופן מסודר יותר. כל החברים שלי הלכו לתיכון עירוני א', וגם אני רציתי ללמוד שם. אבל בסוף התגלגלתי לויצו צרפת. באותן שנים זו הייתה בושה נוראית ללמוד בבית ספר כזה, כי זה היה בית ספר מקצועי, אבל מבחינתי הוא היה מדהים. היו לי שם מורים מדהימים. מבקר המחול והתיאטרון אליקים ירון, הציירת נורית שני, הקרמיקאית פאולה אהרונסון שלימדה כדרות, וגם האומנים משה רוזנטליס, נפתלי בזם ומשה ציפר, אלי גרוס, לימד אותי קליגרפיה, ובמקביל למדתי ריקוד אצל מורים פרטיים. אחרי הצבא, שבו שרתתי כגרפיקאית, עצה לי הדרך ונרשמתי מיד לבצלאל. ולא נמשך בכלל לאדריכלות? בהתחשב בנושא מרכזי בציורייך? יצא לך להסתובב עם אבא שלך בבניינים שתכנן? כן, בטח. כי ילדים, הוא לקח אותנו המון. אני זוכרת אותו, שם אותי ואת יוני על עגלות מתכת, שאולי היו סוחבים בהן שקי מלט, ומסתובב איתנו בבניינים. כגדולה יותר, אני זוכרת ביקור באתר הבנייה בזיכרון, ואותו מתאר לי, פה תהיה הכניסה. לא שממש הבנתי למה הוא מתכוון, אבל התחושה הייתה שהוא כל כולו מחובר ונלהב. היה אפשר להרגיש שיש לו תשוקה ואהבה למקצוע. כולם התייחסו אליו תמיד בכבוד רב. אותי זה לא ממש עניין. לא עניין אותי איפה דיית צמחייה והמדרגה והכניסה, אבל הייתי מאוד מנומסת תמיד. נראה שאחיה לא חולק איתה את תחושת הריחוק הזאת. כשהופיע לאחרונה במלון אלמה, הזכיר את הקשר המשפחתי לבניין, ולפני יותר מעשור, כשנשאל על ידי החתומה מעלה מהו הבניין היפה בישראל, הוא נקב בשם בית מבטחים. במשך שנים ארוכות, כשאני עובר בדרך לחיפה, אני מביט ימינה לכיוון בית אברהם מבטחים בזיכרון יעקב, שתכנן אבי, האדריכל יעקב רכטר, הוא אמר אז. אני אוהב את הפיתול הסימטרי של הבניין ואת הצניעות שהוא מקרין. נראה לי שההישג התכנוני פה הוא היכולת להשתלב במרחב באופן כזה שלא זו בלבד שאינו פוגע בטבע, אלא אף מוסיף לו ממד חדש. יוני רכטר, שעדיף שלא להתראיין לכתבה זו, הוא גם מי שסימן באמצע שנות ה-70 את תחילת הקריירה של אחותו כמעצבת גרפית. היא סיימה אז את לימודיה בבצלאל, אצל אומנים כמו מילקה צ'יזיק ואבנר קץ. הוא היה המורה האולטימטיבי, נשאר חבר יקר עד סוף חייו. והמעצב זוכה פרס ישראל ירום ורדימון. הוא השיק עם אבנר קנר, חברו להרכב 14 אוקטבות, אלבום בשם זה. היינו כולנו ילדים. יוני התחיל לבנות את עצמו באופן עצמאי, בלי קשר לכוורת. אני עסקתי בתחרית, והוא אהב את זה, היא אומרת, וכך קרה שעשיתי את העטיפה הראשונה שלי. זו הייתה עטיפה בגוונים מונוכרומטיים, של שתי דמויות עם כובע מהשנות מקטרת, שהיו בעצם הם. רכטר גם הכיר לה בהמשך את המפיק המוזיקלי דודו אל הרר, שהפקיד בידי את עיצוב עטיפת האלבום, הכבש ה-16. עם יונתן, גפן עצמו, לא ממש היה לי קשר, אבל היה לי ברור שלא אצייר 16 כבשים. אמרתי שאצייר רק אחד, כי הנושא הוא הכבש ה-16, לא אלו שלפניו. זה היה מין מהפך כזה בחשיבה, וכולם התלהבו מהרעיון. ומאחר שזה היה בתקופה שהרצתי את האומנים האימפרסיוניסטים, הלכתי על ציור של דשא ושמיים כחולים בקווים שמזכירים את אומני הזרם הזה, עם הכבש שם, באמצע, בלבן. כבר בסקיצה הראשונה, כולם התלהבו. גם בצד האחורי, שמתי רק כבש אחד. לצערי, במעבר לדיסקים, תמיד קלקלו את העטיפות. וגם כאן עשו את זה כשהוסיפו כבשים. בהמשך היא עיצבה עטיפות נוספות לרכטר, בין השאר עוד סיפור, ממש עכשיו, העיקר זה הרומנטיקה. אבל לא רק לו, ליהודית רביץ היא עיצבה את אלבום הסולו השני שלה, גלוי ונעלם, משתמשת בצילום של מיכה קירשנר. היה אז מין מאבק בין המאירים לצלמים. אם עבדת עם צילום שלהם, כאילו קלקלת להם. אבל אני אמרתי שאני לא עובדת עם צילומים בלי לשלב איור. אני זוכרת שיהודית ויעקב גלעד שעבד איתה מאוד אהבו את זה. באלבום הסולו השני של גידי גוב, 40.06, היא איבדה צילום של האומנית מיכל היימן, שבו נראה גוב, כף ידו מונחת על פניו ומסתירה את חלקם התחתון. סתמתי את הכיור, ושפכתי כל מיני צבעים וקצת מים, התבטתי את הצילום בעיסה שנוצרה, מחקתי ממנו חלקים, והשארתי רק את היד, את הדרמה. עבדת כל השנים עם אנשים מפורסמים ומוכרים, ואת נשאר תמיד איכשהו בצל. הרגשתי עם זה נוח? פשוט הרגשתי שלא אני הנושא כאן. אין לי בכלל אגו. הדבר היחיד שהיה חשוב לי הוא לא להתפשר על היצירה שלי, וכשחיבקו את היצירה שלי, בקושי היה אכפת לי מהתשלום. שמחתי שקיבלו את העבודה שלי באהבה. אף פעם לא הייתי סלב, ולא היה אכפת לי מה שכותבים עליי. העיקר שאני יודעת שיש לי בשביל מה לקום בבוקר. הדבר הזה שקמה בשבילו בבוקר, התרחב והשתנה עם השנים. מלבד עיצוב עטיפות אלבומים, היא גם עירה, תחילה בכתב העת לספרות קשת של אהרון אמיר, וספרי מדב של אסימוב בהוצאת מסדה. אחר כך ספרי ילדים. בין השאר עירה את ציפור סיני שנשבתה מאת שבתאי לוי, מסדה 1992, שזיכה אותה בפרס נחום גוטמן לאיור מטעם עיריית תל אביב. ואת מה נעשה עם ג'ינג'ר מאת חיה שנהב, עם עובד 1994, שזיכה אותה בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על שם בן יצחק. במישור האישי היא נישאה כשהייתה בת 27 לחיים לוית. עד לפני כ-10 שנים באה על חברה לייצוא וייצוא חלפים, ולזוג שני ילדים, נועה ועידו. צו גיוס שקיבל בנה כשהיה בן 17, הוא שהניע אותה לשנות כיוון ולהתחיל לצייר. כשהבן שלי קיבל צו גיוס, נכנסתי לחרדות איומות, והרגשתי שאני צריכה לעשות משהו עם החיים שלי. בסוף הוא לא שירת במשהו מסכן חיים, אבל אני כבר רציתי מאוד מאוד להתחדש. עד אז הייתי עסוקה יותר בבית, והיו מינונים טובים של בית עבודה. אבל בשלב הזה הרגשתי שהיצירה שלי לא צריכה לחכות ללקוח שיזמין ממני תקליט או ספר. רציתי ליצור מתוכי. וככה בתחילת המילניום, בגיל 50, נרשמה לבית הספר לציור של ישראל הירשברג, מהאומנים שהחזירו את הציור הריאליסטי לשדה האומנות בישראל. הוא מורה אדיר, אבל איש קשה ביותר. היינו מתחילים לצייר בבוקר מול מודל, ומציירים עד אחרי הצהריים. ככה 5 ימים בשבוע. בסיומו של יום, הוא היה עושה לנו קריטיק, והוא היה שוחט אותנו, או מאדיר. הוא היה תמיד מאוד קיצוני. הופך אותך לבלסקז, או שופך לך את המעיים. אבל בלעדיו, לא הייתי מגיעה לעומקים האלו. הוא היה אומר לנו משפטים מכוננים. האם המעבר שלך לציור קשור גם לעובדה שבדיוק אז תחום העיצוב והאיור עבר דיגיטציה מואצת? לא. זה שבתקופה שבה עברתי לציור היה גם מעבר למחשב, זה מקרי לגמרי. אני זוכרת שהקשבתי להרצאה של אחד המאיירים שעבדו על עטיפות התקליטים של הביטלס. הוא אמר, אף פעם אל תשכחו שהמחשב הוא רק עוד סוג של עיפרון ביד. זה משפט שהשפיע עליי בצורה מטורפת. אני מעולם לא השתמשתי ישר במחשב. תמיד הייתי מציירת ידנית קודם לכן, ואף פעם לא הסכמתי לוותר על החותם האישי. מה שכן, במשך השנים היא התרחקה מהציור המדויק שהתחנכה לפיו אצל הירשברג, ועם גב כלכלי היא אומרת, יכלה להרשות לעצמה לעבור מטכניקה לטכניקה, ללא השתעבדות למחירת ציורים. הציורים של רכטר לויט, רב שכבתיים, עמוסי צבע, שוב ושוב מופיעים בהם אותם מקומות, בשעות שונות ובטקסטורות משתנות, מעלים על הדעת את ציורי האימפרסיוניסטים. בפורטרטים שהיא מציירת, הפנים מטושטשות, חרוכות, כמו נושאות את נטל החיים. בתערוכה הנוכחית מלבד ציורי הבית, ביתה שלה וזה של אמה, יש ציור של רכטר לויט עצמה יושבת שעונה על דלפק שמותה, עייפה. זו לא תערוכה ראשונה. עם השנים היא הציגה תערוכות יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות. ובשנת 2014 הוזמנתי להציג בגבעת חביבה, התערוכה בארבע עיניים, ושם התחיל הרומן שלי עם ציורי בתים, והתחילו התובנות שלי כציירת, היא אומרת. אלו תובנות למשל? הייתה לי תובנה שהבתים שאני מציירת, גם בישראל וגם בארצות הברית, מייצגים אותי כאדם. כל הבתים שנמשכתי אליהם היו מאוד שונים, מאוד חלשים. אם תעשי פו, אולי הם יפלו. אולי הם מסתירים סוד. מעניין שאני, שמגיעה ממשפחה של אדריכלים, הבית אצלי מייצג משהו אחר. אני לא מתעדת אותו מהמקום האדריכלי, אלא מהמקום הרגשי. הוא מייצג אותי כאדם. הבתים שתמיד ציירתי היו עלובים ודפוקים. ניסיתי לצייר כאב שהוא תמיד יפה בעיניי. התפיסה הזאת משתקפת גם בבתים שהציגה ב-2020 בתערוכה רחוב לורנס בגלריה מקום לאומנות בתל אביב. רחוב לורנס היה זה שהתגוררה בו בביקורה בניו הייבן בזמן לימודיו של בנה. והוא היה גם, כפי שכתבה בטקסט הנלווה של התערוכה ההיא, בלילה או בבוקר מוקדם, תמונת ראי של הנפש שלי. אני נמשכת אל החושך ואל הגוונים הנפלאים שהוא מציע, אל הרגע שבו נפתחות העיניים ומתחילים לראות ממש טוב בחושך, אל התגליות וההפתעות שקורות אז. בסוף התערוכה ההיא, שהייתה בתקופת צי הקורונה, באיזה יום שבת, הייתי לבד בגלריה, הסתכלתי על הקירות, ואמרתי שאני מאוד מסופקת מהמהלכים האחרונים שעשיתי כציירת, ואני לא רוצה לשעמם את עצמי. יצאתי עם המחשבות האלו, ונועה הבת שלי אמרה לי, עכשיו תעבדי על הילדות שלך. והיא אמרה את זה מתוך היכרות כללית מאוד עם הסיפור. פה ושם היא ידעה שעבר עליי הרבה כאב, אבל לא הכירה את כל הפרטים. איך מאבדים תקופה כזאת ומעבירים אותה ממצבי נפש לאומנות? רכטר לויט הקדישה לכך הרבה מחשבה, יוצרת את המצב שלה במשך 3 שנים, ומביאה אותה לידי סיום לאחר שעוצרת התערוכה העכשווית לאה ברסלה, הביע בו עניין. אני מציירת עם המון צבע לא מדולל, עם שכבות עבות מאוד, וחשבתי שהמחשבות מהילדות צריכות להיות עדינות. אז התחלתי לעשות מגזרות נייר של בתים ושל המשפחה, ומשם זה התגלגל, היא אומרת על המצב, העשוי ממגזרות מתכת שנחתכו בלייזר. במצב הזה אין קירות לבית, אלא רק הצללים והאפלה וההתרחשויות. בשביל המצב עזבתי את שפת הציור, וחזרתי במידה מסוימת לשפת האיור. אבל הכל תלת-ממדי. נוצר פה משהו מאוד חזק מבחינתי. את המצב הזה יצרה רכטר לויט במרתף ביתה. בית שאביה תכנן למענה. בית מרובה מפלסים ונקודות מבט, ששטחו 230 מטרים רבועים, כולל המרתף, והוא מזכיר אדריכלות בתים פרטיים של התקופה, שבה נוצר ונראה כמושפע מאלו שתכננו אדריכלים גדולים, כמו לקורבוזיה, פרנק לויד רייט ואריך מנדלסון. למרות גודלו, אין בו תחושה של מסדרון ארוך שמסתובבים בו, רק חלל פתוח, זורם והמשכי. גם היום, עשרות שנים לאחר שנבנה, הוא עדיין נראה עכשווי. אחרי שהתחתנו, אבא של חיים העניק לנו מגרש בקריית אונו, ואבא מיד אמר, אני עושה לכם בית, היא מסבירה. חשבתי, מה פתאום שהוא יעשה לי בית? אמרתי לו, אתה לא צריך. ואז הוא ממש צעק עליי. אני עושה לך בית כאילו אני עושה אותו לעצמי. ומי יעשה לך אם לא אני? איזו אמירה. ומאז את גרה ביצירה שלו? ועדיין כועסת עליו. זה לא יוצר אצלך קונפליקט? היום אני לא כועסת עליו. אני גם לא חושבת שהמילה כעס נכונה. אני חושבת שכל כך נפגעתי ממנו, שזה התווה משהו בחיים שלי. זה קלקל את הצמיחה שלי כאדם. ילד בן שש שאבא שלו עוזב אותו, זה מין קלון. אבל עם קשר אליו ובלי קשר אליו, תמיד נורא אהבתי את הבית שהוא תכנן לנו. הבית הזה הוא מקור של כל כך הרבה שמחה. הילדים שלי שגדלו בו הם הדבר הכי מדהים שקרה לי בעולם. היו לנו פה אירועים משמחים. אבא נתן כל כך הרבה אהבה כדי לתקן משהו. הוא לא אדם שדיבר על רגשות. ואני אדם נורא, נורא מלא רגש. אנחנו שונים. לא יכולנו לדבר על הדברים האמיתיים. חבל שלא זכינו לזה שנינו. אולי אפגוש אותו פעם בשמיים. אז בעצם סלחת לו. לימים הבנתי אותו. הם היו נורא צעירים כשהתחתנו, הוא ואימא, ובום. הם נהיו הורים והגיעו קשיים. אימא שלי ידעה מה זה חיים קשים, אבל אבא שלי היה מנסיך. לאחר השיחה בביתה היא מתקשרת. הוא מבקשת להבהיר שהיא לא רוצה להיות גליה עוז. שאביה לא היה מתעלל, אלא הותיר בה כאב שהשפיע עליה כל חייה, וכעת הוא מתפרץ. עכשיו היא מקווה שמבוגרים שיצפו במצב שבתערוכה ימצאו את הכאב שלהם. זה מצב פנטסטי. יש הרבה אסתטיקה בתוך הצללים והמשטחים השחורים, ומבחינתי האור בפרויקט הזה מאיר את החושך. אם לא האור, לא היינו יודעים שהחושך ישנו. איפה האור אצלך? אצלי, אלה היו סבא וסבתא מצד אמא, שמאוד הייתי קשורה אליהם, והם אהבו אותנו אהבה אינסופית וטוטלית. אהבה שלא תלויה בדבר. ובהמשך, אלה חיים והילדים והנכדה. הבית של מיכל, מאת נעמה ריבה, הקריינית אביבה גר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.